אנחנו בעמוד 40 בספר מאמרי ראייה. הרהורים משולחן גבוה. כל מיני נקודות. נועם השם. אור נועם השם מרפא את העולם מכל תחלואיו. הריחוק מאור זה מביא את העולם לידי קצף נסתר תמידי. ומלא זעף חימה על עצמו, על הווייתו, על הכל. ומנוגד מעצמו אל עצמו. ומתוך שאינו מוצא שום מטרה לכללות החיים, על כן הוא ניסה או נושא, ניסה רק עם שעונם. הוא מסור ביד ההכרח השולט עליו נגד הכרתו. היה פילוסוף גרמני, שככה טען, שהטבע רודה בעולם. הטבע עיוור, הטבע הוא עיוור, החיים הם עיוורים. והמציאות פה אקראית לחלוטין, שוצפת, קוצפת, זורמת, החיים זורמים בצורה אקראית לחלוטין, על פי הטבע הזורם. מה שמוליד, כעס מאוד מאוד גדול. אתה נמצא בתוך בעצם סוג של נהר שזורם, ואתה לא יכול לעצור, ואתה גם לא יכול כל כך להשפיע על התמרון של הנהר וניווט שלו, והזרימה היא אקראית לחלוטין. אקראית לגמרי. במצב כזה, יש איזה כעס כזה קצת על העולם. כאילו, מה קורה פה? הכל פה בלי משמעות, בלי תוכן, בלי תכלית. לחזות בנועם השם, זה אמונת ישראל, לברר שיש לעולם כתובת, יש לעולם שם, יש לעולם יד מכוונת, יש לעולם יעוד. זאת אומרת שהעולם הוא בית. לחזות בנועם השם לבקר בחולו, העולם זה בית. העולם זה לא ג'ונגל. יש פה בית עם בעל הבית ועם תוכנית ועם רצון ועם אווירה. יש פה איזה, משהו קורה כאן. כאשר מתרחקים מהתפיסה הזאת של אור נועם השם, כן, מתרחקים מתפיסת הבית, אז יש איזה קצף, זעם, על העולם, על עצמך, ניגודים, סתירות, בגלל שאין מטרה. ואז מה יש? החיים הם כמו נהר. הוא ניסה האדם על שעונם. האדם הוא כמו איזה עלה על המים שיעף ממקום למקום. יש פה איזה הכרח, החיים שוטפים נגד ההכרה, בלי שום קשר למחשבות שלך. הנועם האלוקי נותן פתרון מתוק לכל שאלות החיים. מתוק אין הכוונה בהכרח שתמיד נעים וטעים, אלא מתוק הכוונה שאפשר לאכול, ניתן לעיכול. לתקן, למתק, בלשון חז"ל, למתק הכוונה, להכשיר לאכילה. למשל, כשלוקחים מלח ושמים על בשר כדי לרכך אותו קצת, זה נקרא למתק את הבשר. זה להכשיר. לאפשר לעכל את המציאות. אנחנו רוצים לעכל מה שקורה כאן, והנועם זה הדרך לעכל את העולם. החיים נעשים מתוקים ונעימים, כן, מיתוק זה נועם, וממילא יחדלו להיות שאלה. חיים מתוקים ונעימים ראויים לכל הדורות שימצאו. ראוי שיהיו מתחדשים, מתרבים. אותו פילוסוף, גוי, טען שאם היה לנו קצת שכל, לא היינו מלדים ילדים. אנחנו טען, גרמני. כי העולם הזה לא מוביל לשום מקום. הטבע סתם זורם אקראית, הוא עיוור לחלוטין. מה אתה משתף איתו פעולה? מה אתה משתף פעולה עם העולם החסר כיוון הזה? אומר, אם היה לנו קצת שכל, היינו עוצרים כולנו, אומרים, די, אנחנו יותר לא מוכנים להיות פוס, לא מוכנים להשתתף במשחק, לא מולדים ילדים. אלא מה? אומר אותו פילוסוף גרמני, הטבע הוא כל כך אכזרי, שהוא גורם לאנשים להתאהב אחד בשני. ולשגות באשליה שאם יביאו ילדים יהיה להם עושר. הם לא יודעים שהם קוברים את עתידם במו ידיהם. אז זה יוצא מוליד פסימיות. אנחנו רואים באמת בכל המקומות בחברה שבה אין נועם, אין תפיסת בית, יש פחות ופחות ילודה. אין ילודה. אין ילדים, כי אין נאמן, איפה, מה זה? אין בעצם אמון בעולם, אין שמחה בעולם. העולם הוא בעצם לא איזה מציאה גדולה. אז מה אני מוביל לפה מיליון ילדים שיסבלו פה? למה זה? למה זה נועד? למה זה מוביל? לכן, רק חיים שיש בהם מיתוק ונועם, הם מתחדשים ומתרבים. יש רצון לריבוי. הרצון לריבוי הוא בתת מודע הצבעה בעד העולם. הוא בתת מודע הבנה שיש פה בית. אם יש פה בית, יש משפחה. אם העולם הוא בית, אז יש ילדים, יש בית, יש משפחה. אם העולם הוא לא בית, אז מה אתה מביא ילדים? אין פה בית בכלל. זה נקרא שאין נועם, אין פה בית בעולם. אלא המציאות היא חסרת בית. החיים הם נטולי בית. אז נעשים מובנים נטיית השמחה, לחפץ ההתרבות. הנה, הרב חוזר פעמיים על הרצון להתרבות. כן? אז אותו קצב וזלזול המצוי בפני הדור, בפני הדור כפני הכלב, כלב זה ביטוי של חוצפה, כלב זה ביטוי של עזות מצח, הקצף הזה יוצא ונידף. במקום הכעס בא רגש קדוש, נעים ומתוקן, שמביא עונג, אהבה, אושר, שלום, צניעות, תפארת וקדושה. אז אם כן, אנחנו דבר ראשון, רוצים לאט לאט לתפוס את העולם כבית. העולם כבית זו תפיסה שיוצרת לאדם מקום. יש לי כתובת. יש לי, אני נמצא, יש לי מיקום, יש לי התאמה לאיזשהו מקום. אני שייך, תחושת שייכות. כל הדברים האלו הם נועם. נועם זה שייכות, מטרה, קשר. אני חלק ממשהו. אנחנו לא פירור אבק נידף ברוח, בזרמים האינסופיים של המציאות. יש פה בית. כן, לכן משה רבנו נקרא נאמן ביתו. תפיסה הגדולה ביותר של התורה זה תפיסת הבית. כל ביתי נאמן. להבין שיש פה בית. זה נקרא נועם. כשבני ישראל מקימים את בית המקדש, או את המשכן, זה בעצם הפעם הראשונה שמכריזים הכרזה מאוד ברורה, העולם הוא בית. כן, זה העולם. להקים את המשכן זה לא לעשות טובה לקדוש ברוך הוא, זה לעשות טובה לעצמנו, ולנסח ניסוח שהמציאות היא כולה בית מקדש. אז כשמקימים בית המקדש, עם ישראל כולו מתלהב, אז משה מברך את העם. מה הוא מברך את העם? והיא נועם. כך אומר המדרש, משה ברך את העם, והיא נועם השם אלוקנו עלינו. מעשה ידינו קונה לו, מעשה ידינו קוננו, זה הברכה שברך משה את העם, עם סיום מלאכת המשכן. אך אנחנו נוהגים גם לומר במוצאי שבת, נכון? איך שיוצאת שבת, אומרים, והיא נועם. מה זה היא נועם? אתה יוצא מהשבת, איך אתה מסתכל על העולם? זה בית. העולם זה בית. ואם העולם זה בית, טוב, אז אני חלק מהבית, אני מבין שיש פה משהו בבית, יש פה תוכן, יש פה אווירה, יש פה זהות, יש חיים בתוך הבית. כן, יש טעם להגדיל את החיים. זה נקרא מיתוק. ניתוק זה ליצירת הבנה של בית. כל דבר למתק אותו זה למקם, לברר, לקרוא לו שם. כן.
בית שזה תוצאה
של תפיסת הבית. כן. כן. זה תפיסה. תפיסת עולם. כן. שאין לך בית. אז זה נקרא נועם. מה זה נועם? אני מה שאני, יש לי מקום. אני שייך. יש לי שם. אדם צריך שם. כתובת. החיים כולם צריכים שם. בית. זה תפיסת הנועם. פירור נוסף. יש פה פירורים. הכוונה והתכלית. המחשבות היותר מהרסות הן הנובלות של המחשבות היותר מסגבות. נובלות בלשון חז"ל, פרי שהוא נופל טרם זמנו, אז הוא נקרא שהוא נובלות. נובלות זה פרי שנשר טרם זמנו. אז זאת אומרת שיש משהו שנשר מהעץ, יש עץ גדול, מפואר יפה, ונשר ממנו משהו לפני זמנו. הוא בא מהעץ, כן, זה בזכות העץ, אם מלא העץ לא היה פה כלום, אבל הוא קצת בא אלינו וצריך, יש לו משהו, כן, הוא בא מעץ סוף סוף, יש בו איזה פרי, רק הוא לא שלם, הוא לא מושלם. יש מחשבות שנראות מאוד מאוד הרסניות בעולם. צריך לדעת שהן נובלות. הן באות ממחשבות נשגבות. אלא מה הבעיה? שהן באו בצורה לא בוסרית. הייתה מחשבה מאוד מאוד גדולה, מאוד נשגבה, ויצא ממנה בגלל שהיא התגלתה בצורה לא מעובדת, לא שלמה, לא בשלה, יצא ממנה מחשבה מאוד מזיקה. המחשבה המזיקה היא בגלל שלא הבשיל. המחשבה הטובה לא הבשילה. הן באות בלי תיקון. אם אנחנו עוד פעם עוסקים בנושא התיקון. כלומר, הן לא יודעות את ערכן ואת שעתן. אין להן נועם. מחשבה לא מתוקנת. כלומר, מחשבה שלא הבשילה, לא מצאה את הזמן ואת המקום ואת העיתוי הנכון. היא לא נמצאת במקום הנכון ולא בזמן הנכון. מה חסר לה? חסר לה בית. זמן ומקום, עיתוי. אז הדבר זמני, או הדבר נגיד לא בשל. כן? זה הרבה דברים יש כאלו, שמחשבות שהם פשוט כתפו אותם לפני הזמן. משהו שנקטף קודם זמנו, נפל יותר נכון לפני הזמן. הרב מביא דוגמה. שלילת הכוונה והתכלית במציאות. זה המשך של הפסקה, של הפירור הקודם. אין, העולם בלי כלום, אין פה כוונות. העולם אין לו בית, הוא חסר שם, חסר תכלית, הכל פה אקראי לגמרי. זו מחשבה נוראית, זו מחשבה הרסנית. אין פה תכלית במציאות. לכאורה זה אף סיוט גמורה, וזה הורס את החיים. זה מביא תמיון רוחני גדול בעולם. הכל יורד לתמיון, הכל נהיה חסר משמעות, חסר טעם. באמת, אומר הרב, המחשבה הזאת, במקור היא באה ממחשבה נכונה, ממחשבה עליונה. מה המחשבה העליונה? מחשבה העליונה שמתעלה מכוונה ותכלית. כלומר, באמת אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מי אתה שתגיד מה התכלית של העולם? מי אתה בכלל? אתה הרי לא יודע מה זה העולם, מה זה הקב"ה, מה הוא רוצה בעולם. אתה לא יודע כלום, אתה יודע לנסח, להגדיר מה התכלית של העולם. אומר המורה נבוכים, חלק שלישי, זה יוהרה, זה גאווה, זה טיפשות, פשוט טיפשות, אומר הרמב"ם, להגיד, אני יודע מה התכלית של העולם. עדיף, אדם שמבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא זה מחשבות עליונות ונשגבות, או לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אדם בר דעת, עדיף שיגיד, אני לא יודע מה המטרה של העולם. יוצא שיש פה אותו משפט. אבל אחד, משפט אחד בא ממקום מאוד גבוה, משפט אחד בא ממקום מאוד נמוך. נאמרו אותו דבר. אני לא יודע מה המטרה של העולם. אחד אומר, לא יודע מה המטרה של העולם, כי המטרה כל כך גדולה, כל כך עליונה, שהמוח שלי לא יודע להבין אותה. אחד אומר, באמת אין מטרה לעולם. כי אני סגרתי עניין, בדקתי, אין שום מטרה לעולם. זה גאווה נוראית. אז זה שני ניסוחים, כמעט זהים, על אחד הוא עמוק מאוד מאוד, מלא ענווה, ואחד הוא ארסני, מלא גאווה ושחץ. כי באמת, בשורש זה מחשבה נכונה, רק שהיא לא כשהיא מופיעה בצורה בוסרית, בצורה לא עמוקה, אז היא יוצא לתקלות. אז מה צריך לעשות? צריך לברר מה נקודת האמת של המחשבה הזאת. נכון, אתה אומר אין תכלית לעולם, מה זאת אומרת אין תכלית? זה לא שאין תכלית. שיש תכלית שאתה יכול לסמן אותה, כי אתה לא יודע, כי היא קטן, אבל יש פה בית, אבל זה בית כל כך ענק, כל כך עם המון דברים, כל כך עליונים, שאני לא יודע להגדיר מהו. אין כוונה ותכלית מוצאות מקום, כי אם כשיש מקום גם לחיסרון, כשבונים בדרך זו, מצליחים בדרך אחרת, מדלדלים. אבל כשהטוב מלא את הכל, כל הפניות הרוחניות והמעשיות, הכל מביא להצלחה. באמת אין מקום לכוונת תכלית. אומר הרב, עוד פלפול פילוסופי. אומר הרב, מתי יש טעם לעסוק בתכלית, במטרה? כשיש לך שתי אפשרויות. כשיש שתי אפשרויות, צריך לשאול רגע מה המטרה. כלומר, לאיפה רוצים להגיע? אז אני שואל, איפה רוצים להגיע? אני רוצה להגיע היום, אני צריך לנסוע באמת, אני צריך לנסוע לדימונה. אז אני אומר, צריך להגיע לדימונה. אז איך מגיעים? אפשר להגיע מפה, אפשר להגיע משם. תצא משם, לא תגיע. טוב, יש פה כמה דרכים. אבל אם אני נמצא במקום כזה, שכל הדרכים מובילות לדימונה, יצר לעצמנו מצב כזה, כל הכבישים מובילים לדימונה. אז מה זה משנה? תלך מפה, תלך לשם, בסוף תגיע למטרה. אם הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בצורה כזאת, שהעולם הוא בית, מה זאת אומרת שהוא בית? שהכל הכל ברא לכבודו. שהכל מלא מלוא כל הארץ כבודו. וכל מה שאבין רחמן על אתר אביד, וכל העולם, מה שלא תעשה יוביל אל תכלית המציאות. כי האדם לא יכול ללכת נגד תכלית של הקדוש ברוך הוא. ואדם לא יכול ללכת. אז כבר כאילו זה נהיה חסר טעם לדבר על התכלית, כי מה לדבר על התכלית? איפה שלא תפנה אתה תגיע לתכלית. זאת אומרת, כיוון שהתכלית היא כל כך גדולה, כל כך עוצמתית, כיוון שאנחנו כל כך בתוך בית, אז זה לא משנה מה אתה עושה, אתה כל הזמן בתוך הבית. זאת אומרת, כיוון שכל הפניות הרוחניות ומסיעות, הכל מוביל לטוב, אז, מה זה, אז אין מקום לכוונה ותכלית. זאת אומרת, אז מה נגיד? זאת המטרה, למה זה חשוב לדבר על המטרה? כדי לדעת איזה דרך? הדרך תמיד מוביל למטרה. אלא שזו מחשבה מאוד עמוקה, שצריך לא להיזהר, לא להתבלבל בה. אין הכוונה שזה לא משנה מה תבחר, ודאי, לאדם יש בחירה חופשית. אלא ברמה הפילוסופית, לא ברמה המעשית, ברמה הפילוסופית, באמת זה לא משנה מה האדם יבחר. בינו לבין עצמו, אומר הרמח"ל בספר הודעת תבונות, האדם בינו לבין עצמו זה מאוד חשוב מה הוא יבחר. שאלה אם הוא צדיק או רשע. מצד האמת של העולם, זה בכלל לא משנה. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם לטובה. אז מה זה משנה? אז בשביל מה לעסוק בכלל בשאלת התכלית? ברור שיש לאדם תכלית. גם אם אתה לא יודע מה התכלית, זה לא משנה בכלל. העולם יגיע לתכליתו, תהיה אשר תהיה. כל זה מחשבות מאוד עליונות, מאוד עמוקות. אבל כשהן מגיעות בצורה בוסרית, נובלות, אז זה מחשבות שמבלבלות. זאת אומרת, לעולם אין תכלית, זה לא משנה מה אדם עושה. זה נשמע מאוד רע. לעולם אין תכלית, זה לא משנה מה אדם עושה, זה הפקרות. זה כלומיות. לא. לעולם אין תכלית הכוונה, אז זה לא משנה מצד האמת אם אתה תבין את התכלית או לא. כי זה לא משנה מה אתה עושה, העולם יגיע לתכליתו. זה דבר מאוד מאוד עליון, מאוד עמוק. שהקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו לטובה, ויש פה בית. ואי אפשר לצאת מהבית. אתה לא תצליח לצאת מהבית. כי הקדוש ברוך הוא פה, יש לו בית גדול פה. קונה הכל. קונה הכל, הכל, הכל יוביל למטרה. זה חשוב מה תבחר, זה חשוב לך מה תבחר. אבל זה לא חשוב לעולם מה תבחר. כי מצד האמת העולם יגיע לייעוד שלו. מה שלא תבחר זה לא משנה. כן.
אז מה זה משנה באמת, כאילו, שאנחנו רוצים לשנות את העולם, ולמה צריך
לבחור בעצם את התכלית? אנחנו רוצים להיות שותפים. אז זה בזכות, זה מעלה מאוד גדולה, להיות שותף.
לא, זה לא משנה אם נתערב בתכלית או שלא נתערב, זה לא משנה. כל דבר יגיע לתכלית.
זה משנה לנו, האם נהיה שותפים או לא. האם תהיה בחוץ או בפנים.
בכל מקרה נהיה בפנים, לא?
לפני
בכל...
כמה שנים היה קטע קצת שאותי קצת צמרר, אבל היה מאוד אמיתי. הגיעו עולים חדשים, עוד לא עולים, הם התלבטו עם לעלות לארץ. מצטרפת, הביאו קבוצה לפה, זה התחיל, עכשיו יש פה אורך השם הרבה, אבל זה רק התחיל. אז הגיעו קבוצה של מיועדי עלייה, פה לי לביקור. אז אני קצת יודע צרפתית, אז עברתי להם שיחה קצרה בצרפתית. ואחר כך אמרו, טוב, בואו נפגיש אותך עם להכיר את המקום, הביאו אותם למכינה, ואחד הרבנים במכינה דיבר איתם. אז הוא התחיל את השיחה ככה. שלום. אתם חושבים שבאתם לעשות לנו טובה? אם תעלו לפה? לא, לא צריך אתכם. אנחנו מסתדרים מצוין. אם אתם תבואו, זה זכות שלכם. אתם יכולים להיות עם זכות להשתתף. הגאולה מקרה בכל מקרה. מדינת ישראל תצליח. הקיבוץ גלויות יקרה. הקב"ה יביא את הגאולה ואימא. אתם יכולים להיות שותפים או לא? זו זכות שלכם. אז ראיתי שזה שהביא אותם קצת זז בכיסא באינוחות, כי זה היה קצת סולן. אבל זה אמיתי, זה נכון. הגאולה תבוא. אתה יכול להיות שותף או לא. אם תהיה שותף, זכית. לא תהיה שותף, הפסדת, היית בחוץ. הגאולה תגיע. תמיד תגיע. בסדר, תגיע עוד יומיים, עוד שלושה ימים. אבל הנושא העיקרי מצדנו, זה זכות להיות שותף. כן, זה משהו. אז מה זה, מצד האמת, האמת העליונה, זה לא משנה מה בן האדם. מה תפעל? כמו כתוב, אם פעלת לא, מה תפעל? מה, אתה חושב שאתה עוזר לקדוש ברוך הוא במשהו? אתה רוצה את העזרה שלך? ומה אשיב לך? מה אנחנו נראה לעשות כבר? נכון? אלא מה? אנחנו רוצים להיות שותפים. שותפים בכאילו. אז זה זכות. הקדוש ברוך הוא נותן, ברוב חסדו אמר לנו, נותן לכם תחושה, ונותן לכם שכר גם, כאילו תרמתם. אתם לא תורמים כלום. נותן לכם שכר, כאילו אתם תורמים. טוב, באמת אנחנו אומרים, זה לא הכל פיקציה. יש בזה משהו. אבל מצד האמת, האמת העליונה. הכל טוב. הכל לטובה. הטוב מלא את הכל. אז כיוון שהכל לטובה, הכל מוביל להצלחה, מקום עוד לכוונה ותכלית.
אז לא מצב שאנחנו נקדים קצת, נעזור...
זה גם אשליה, זה גם בשביל, זה גם בשבילנו, התחושה שאנחנו מעצבים סירוס, זה בשבילנו, שנרגיש טוב. הרי הקדוש ברוך הוא יכל לזרז את התהליך גם בלעדינו, נכון? אז הוא נותן לנו הרגשה טובה, שאנחנו מזרזים תהליכים, כדי שנקבל שכר, נרגיש שותפים. הוא יצר מנגנון כזה, שכאילו יש לנו השפעה. זה הכל בשבילנו. לדרבן אותנו לעבוד קשה. במקום אחר. זה יקרה בכל מקרה. זה דברים שהרל"ם חל בספרו דעת אמונות. מעריך בזה הרבה. ההשקפה המטריאליסטית. חומרניות. הניצוץ הטוב שיש בנטייה החומרית. שנתגברה הרבה בזמננו. תפיסה מטריאליסטית מאוד מאוד חזקה יש בעולם, שמתאמצת לתת פתרונות לכל השאלות העולמיות. תקפה מטריאליסטית נותנת פתרון קודם כל לנושאים המדעיים, זה ברור, כל המדע כולו היום בנוי על עקרונות מטריאליסטיים. הכל זה כוחות, כוחות פיזיקליים. זה לא הקדוש ברוך הוא, ולא מה שפעם הפילוסופים הקדמונים אמרו, שיש איזה כיסופים רוחניים של הכוכבים להגיע אל השלמות, שום כיסופים רוחניים ושום נעליים, זה הכל מגנטיות, כוחות מגנטיים, כוחות משיכה, זה רק חומר, רק חומר. כל הביולוגיה, הכל זה רק חומר. לא רק זה, היום גם חלקים גדולים בפסיכולוגיה, יש להם מבט מטריאליסטי. זאת אומרת, שאחוזים מאוד מאוד גדולים מהעולות הפסיכולוגיות זה בעיות כימיות. שים חומר כימי, חסר לך חומר כימי, עושים לך חומר כימי, אתה מסודר. פעם היו באמריקה, היו מלא בתי אשפוז לחולי נפש, רוקנו את כולם. בעזרת טיפולים כימיים, רוקנו את כל בתי אשפוז, רוקנים את כולם. זה ודאי, ברפואה ופסיכולוגיה, אבל לא רק זה. יש תפיסה שאומרת שהכלכלה היא המניעה את גלגלי המציאות. אתה רוצה להבין תהליכים היסטוריים, תהליכים חברתיים, רק כלכלה. מרקס היה קיצוני בזה. אבל זה דבר מאוד חזק. הכל זה כלכלה. אקונומיקס, זה כל העולם. אתה רוצה להבין תהליכים חברתיים, תהליכים היסטוריים, מדיניים, מלחמות, הכל זה כלכלה. זה תפיסה מטריאליסטית. זאת אומרת, לתת הסברים כמה שיותר, לכמה שיותר נושאים, היסטוריים, אישיים, מדעיים, בעזרת מבט חומרי. זאת נקודת השקפה. טוב, יש לנו ויכוח אז, עם המבט הזה. זה מבט שהרב במקום אחר טוען שהתחיל עם שפינוזה. שפינוזה השם בזה. בגללו העולם התרגל למבט מטריאליסטי. האם יש בזה דבר חיובי? יש. ניצוץ טוב. מה הניצוץ טוב? אימות שהיא מוצאת בעצמה להכיר את העולם מעשי בלא תורבות של דמיונות. הדבר הטוב שבזה שאין דמיונות. העולם העתיק, שהוא היה פחות מטריאליסטי, סבל קצת מדמיונות. כישופים, אלים, מיתולוגיות, כל מיני מיסטיקות, כל מיני דברים שהם משפיעים פה על כל מיני דברים בעולם. זה שיש תנועת כוכבים, זה בגלל כל מיני כוחות של אלים ואסטרולוגיות, ואתה רוצה להסביר, זה בגלל פעולה מיסטית כזאת, ובגלל כישוף אחר, וכל מיני דברים כאלו, שהיה המון המון דמיון. אז זה טוב, מצד אחד זה טוב, שהאדם נהיה יותר רציונליסט, יותר מטריאליסטי, אז הוא ניקה את העולם מכל הדמיונות. זה לא לוקח, זה לא עובר יותר. אין אנשים כבר לא אומרים מאמינים, שמפולת כלכלית היא בגלל שהעסקה שעשית הייתה בתאריך מזל גרוע. זה לא עובר מסך היום, לא לומדים את זה באוניברסיטה, וכן הלאה. זה דבר טוב, זה אמת לעצמו. צריך לסגל אותו יפה. זאת אומרת, שעולם הרוח צריך להזדקך. כשאתה היום תנסה לתת הסברים רוחניים לעולם, לאדם, להיסטוריה, לחברה, לכל מיני נושאים, אתה תהיה מחויב היום לתת הסבר רוחני כזה שהוא מזוכח מדמיונות. וזה היתרון. יש שם מטריאליזם עומד מולך, אתה עכשיו מנסה לדבר ברוחניות, אתה צריך לייצר רוחניות מאוד מאוד מזוקקת, שאין בדמיונות, כי המושגים הרוחניים עכשיו יש להם בעיה. הרבה פעמים מתלבשים בציורים של דמיון. הרבה פעמים הרוחניות הולכת לעולם הדמיון, עושה את כנפיים, או כל מיני גורמים לא רציונליים. זה עלול לשגיונות, שגיונות טעויות, חמורות, אשליות. במובן הזה טובה הרבה מביאה נטייה חומרית. המטריאליזם עוזר. זה מטטה, זה מטטה טוב, מטטה את כל הדמיונות הכוזבים והחלשים. זה מכריח את עולם הרוח, את עולם האמונה, להיות הרבה יותר טהור וזך. מציאות תורה, מציאות השם שנעלה מדמיון. פחות דמיונות, דברים יותר מבוררים, דברים יותר מדויקים, מוסברים. אומנם זה לא השכל המטריאליסטי, זה שכל אחר, זה שכל רוחני, אבל צריך להיות שכל. צריך להיות שכל עם צורת חשיבה, עם כללים, עולם שלם שמשתפר, מזדקק לאור העוצמה של המטריאליזם. כן.
חוכמות המעשיות של המדון
מאוד עוזרות לנו, כן.
גם התפיסה הזאת.
כן, זה עוזר לנו. כן? זה שהאדם לומד מתמטיקה. תמיד אני מעודד את המורים למתמטיקה בתלמוד תורה. שזה שהם לומדים מתמטיקה זה מאוד מאוד חשוב. לעירת שמיים ולבניין הרוחני של התלמידים. גם אם האדם הוא לא יהיה מתמטיקאי, מתמטיקה, שם אין חוכמות. אם טעית בקטנה, אתה חוטף. זאת אומרת, אתה לא יכול לעגל. צריך להיות מדויק. טעית במספר אחד, תשובה לא נכונה. לא עשית את כל התרגיל כמו שצריך. טעות. אין בערך. יש דברים אחרים שאפשר ככה למרוח. בספרות, אדם עונה תשובה, טוב, נו, בערך, אמרת הרעיון. מתמטיקה אין. יש הכל צריך להיות מאוד מדויק, מאוד מבורר, מאוד חוקי. זה טוב, זה מיישר את האדם. זה מכריח אותו גם כשהוא ילמד תורה, להגיד סברות מדויקות, להגיד דברים בדיוק נכונים, לא בערך. זה יחייב את עולם הרוח שלו, גם כשהוא ילמד אמונה, להיות עולם אמונה הרבה יותר מוסבר, עם מהלך לוגי שמוביל דבר את דבר, שיש בזה איזשהו היגיון. היגיון אחר, לא היגיון חומרי, איזשהו היגיון רוחני אבל. שהוא עומד במבחנים, שיטתי, וכן הלאה. זה יוצר ודאות. כמובן שהוודאות הרוחנית יותר חזקה מהמציאות החומרית, אבל המציאות החומרית מה שהיא גורמת לוודאות הרוחנית, זה לצאת מהדמיונות. וזה טוב. בכלל, אומר הרב, אין הרוחניות מתגברת להיות משתלמת בשלטונה, כי אם על ידי כפירה מוחלטת בכל מעצוריה. בכלל זה טוב לכפירה, אז זה התפקיד של הכפירה. בזכות הכפירה, הרוחניות חייבת להשתלם, לברר את עצמה. כפירה חזקה, כפירה לא, בלי הנחות, שהיא באה מהכרה פנימית והרגשה מלאה, שמתרוממת מרגשי פחד ורפיון. הרי למה חלק מהאנשים לא כופרים? כי הם פחדים. פחדים לכפור. אם אני אכפור, לך תדע, א', אני אהיה מנודה חברתית, ב', אולי אני מסתבך עם האל, אולי זה, עזוב, זה חדמה מאוד חלש. זה אמונה חלשה. באה הכפירה, מנתצת את כל האמונה הזאת שהיא בנויה על פחדים וחולשות. היא מכריחה את האמונה להיבנות על משהו הרבה יותר ודאי, הרבה יותר בוטח, שלא נבנה מחולשות ומפחדים, אלא נבנה מוודאות חיובית, משמחה. אז זה טוב, זה מה שפעולה חיובית, שהכפירה בדיעבד, ניצוץ חיובי של יוצא בדיעבד מהכפירה, שהאמונה לא יכולה להיבנות על פחדים ודמיונות ורגשות של רפיון. החשק של הכפירה הזו יביא ברכה. מזה יוולד אור אמונה אחר, אמונה בהירה, אמונה שבנויה על חוזק, על חוסן, לא על חששות ולא על אי ודאות. כן, מישהו אמר לי פעם, שמע, אני מקיים מצוות, למה? לא יודע, 50-50. 50 שזה נכון התורה, 50 לא. עזוב, לא לוקח סיכונים. זה חלש, זה רפה, זה מלא פחדים. זה לא בניין אמונה. זה טוב שהכפירה שוברת את זה, ויש בה איזה חוצפה בכפירה, איזה עזות, שוברת את האמונה הרפה הזאת, ואז אתה מגיע לאמונה הרבה יותר חזקה. זה נקרא, מי ייתן טהור מתאמה, לא אחד. הקדוש ברוך הוא יודע להביא טהור מתוך תאמה. מתוך התאומה של הכפירה, תצמח אמונה יותר גדולה. מתוך המטריאליזם, תבוא אמונה יותר בהירה. יש פה כמה פירורים. נושאים מאוד גדולים, שבמקומות אחרים הרב מעריך בהם. פה הוא זורק אותם ככה בקטן. בחתיכות קטנות, דברים שבמקומות אחרים הוא מרחיב מאוד. לא יודע למי זה היה מיועד, זה עיתון שקוראו לו ישראל. לא יודע מי היה, למי זה מיועד המאמרים האלו. רעיונות קצרים שבמקומות אחרים הוא מרחיב יותר. ישראל. טוב, שבוע טוב, בהצלחה.